ערב טוב, שבת נקרא בעזרת השם בסדר פרשת בהעלותך. יש שיעור לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם חברנו נפתלי בן ניסה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם מדלנת ובת מסודי, שושנה רות בת רבקה קפי. אומר הזוהר הקדוש על פרשתנו כאי לישנה, רבי שמעון אמר וי להאו ברנש דאמר דאה אורייתא אתא להחזאה סיפורים בעלמא ומילין דהדיוטי. אוי לאותו אדם שאומר על התורה שסיפורים בעלמא או מילים של הדיוטות. התורה באה לספר הסיפור שעשע, באה לספר הסיפור כדי שתלמד היסטוריה, באה לספר הסיפור, לא. אומר, אוי לאותו ברנש, שכך הוא חושב שזה, אלה הם סיפורי התורה. בתורה יש עומק, ועומק תחת עומק, וזה תורת חיים, תורת אלוקים חיים, שהיא מתחדשת ומתפתחת ורלוונטית, וההוראות שלה הם לחיים ממש. מתוך כך, מתוך ההבנה הזו, הייתי רוצה להזכיר את פתח הפרשה, לא על מנת לדבר עליו היום, אלא רק כדי לסגור איתו בסייעתא דשמיא את סוף השיעור באיזשהו מעגל שהוא פלא על כל פלא. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. חז"ל לימדו אותנו ששבעת הקנים במנורה הם כנגד שבע הפתחים שיש בפניו של אדם. יש לו שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים, זה שישה פתחים, והפה זה כנגד הקנה האמצעי, פה האדם הוא כנגד הקנה האמצעי, וכמובן שיש לדברים משמעות, כאשר אנחנו מדברים על בהעלותך את הנרות, אז כל הפתחים הללו אין אלה שקולטים ואין אלה שקולטים, לא רק קולטים, כמו הפה, הם צריכים להיות בבחינת נרות מהירים. אדם צריך לעשות שימוש מושכל ונכון בכל הפתחים הללו. לקראת סוף הפרשה אנחנו עוסקים בשתי דמויות שנדמה שלא מספיק מדובר בהן. כן, הפרשה כוללת הרבה מאוד עניינים חשובים מאוד מאוד, כולל נושא פסח שני, למה ניגרע, ופרשת המתעוננים שבה נעסוק קצת, ובשתי דמויות שהן דמויות מאוד מאוד מעניינות, ועליהן הייתי רוצה לדבר ומתוך כך ללמוד איזשהו לימוד לחיים שלנו. ואני מדבר על אלדד ומידד. אלדד ומידד הם שתי דמויות שמתגלות בפרשה, וזו הפעם היחידה שהן נזכרות בתורה. אנחנו נמצאים בערך שנה פחות 10 ימים ממעמד הר סיני. עם ישראל הגיע בראש חודש סיוון להר סיני ויצא מהר סיני כעבור שנה פחות 10 ימים בכף באייר, וכתוב ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים נטור להם מנוחה. כך אומרת התורה הקדושה. ועם ישראל יוצא אל המסע הראשון שלו מהר סיני. רש"י הקדוש אומר על המושג דרך 3 ימים, שעם ישראל הלך מהלך של 3 ימים ביום אחד. כל כך היה חפץ הקדוש ברוך הוא להכניסם כבר לארץ מיד. ואז התורה מתארת סיפור שהוא, אם מלא כותבת אותו, זה היה קשה להבין שדבר כזה יכול להיות. כשעם ישראל יוצא, ויהי העם כי מתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם, ויחר אפו, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל השם, ותשקע אש, ויקרא שם במקום הוא תבערה, כי בערה בם אש השם, והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו מי אכילנו בשר. עם ישראל רוצה בשר. יש לנו פרשה אחת, זה פרשת המתעוננים, מיד אחריה עם ישראל דורש את הבשר, ומשה פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר, ויאמר משה אל השם, למה הראות לעבדך ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? האנוכי הריתי את כל העם וכולי. והוא שואל, מאין לי בשר לתת לו כל העם הזה, כי יפקו עליי למור תנה לנו בשר ונוכלה. ותשובת השם היא, ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם בשוטרת. יש מהלך שהעם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ואיחר אפו. הקדוש ברוך הוא לא שבע רצון מהמתעוננים הללו. רש"י מביא דברי הספרי, מה זה שכתוב העם ולא עם ישראל, העם סתם, אין העם אלא רשעים, אומר רש"י. וכידוע באמת, אין הרשעים אלא הערב רב. כמתעוננים, הם לא היו ממש מתעוננים, מה זה כמתעוננים רע, אלא שחיפשו לשון עלילה, מבקשים העלילה איך לפרוש מאת המקום. רוצים איכשהו למצוא איזה עילה, איזה תירוץ לפרוש מעבודת השם. חז"ל במדרש טוענים שהעם השמיע בקול את הטרוניה, דהיינו הם כיתרו, הם התעוננו מזון, כיתרו, היה להם על מה, כמתעוננים, כן, מתחילים להתלונן, כמתלוננים אם תרצו, כן, הם מקטרים על המצב, מקטרים, הם הולכים שלושה ימים במדבר, והם כבר מקטרים. ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה, אומרים חז"ל רבנו בחיי בפרשת שמיני, מה שלמדנו בשיעור הקודם, ש12 פעם נזכרה אש בתנ"ך, ירדה אש מן השמיים 6 פעמים, סליחה, לא נזכרה, אלא ירדה מן השמיים אש 12 פעמים, 6 פעמים לרעה ו6 פעמים לטובה. אתם זוכרים, דיברנו בעניין מנוח בשבוע שעבר, שירדה אש מן השמיים ואכלה את הזבח. ב-6 הפעמים, אנחנו דיברנו בשיעור הקודם על 6 פעמים שירדה אש לטובה. הזכרנו את יום הקמת המשכן, יום הקמת בית המקדש, בימי מנוח, באליהו על הר הכרמל, אתם זוכרים, כן. והיום אני רוצה לדבר דווקא על אחת הפעמים שירדה אש מן השמיים לרעה. אז ירדה אש 6 פעמים לרעה. ירדה אש פעם אחת ששרפה את נדב ואביהו, כמין שני חוטי אש שנכנסו להם דרך הנחיריים ושרפו את הנשמה מבפנים. הפעם השנייה שזה נזכר, שנזכרת ירידת אש לרעה, זה פרשת המתעוננים שנעסוק בה היום. הפעם השלישית היא פרשת קורח. הפעם הרביעית היא אליהו, או המדרש מזכיר את הפעם הרביעית את איוב, והפעם החמישית והשישית זה אליהו, ששם פעם אחת ירדה אש ואכלה את שר החמישים, ופעם אחת ירדה אש ואכלה את 50 האיש אשר עמו, אותם שבאו להזיק לאליהו. מה הייתה הטרוניה, מה הייתה התלונה, מה הייתה ההתעוננות של עם ישראל? אומר רש"י, הטרוניה הייתה, אוי לנו כמה לובטנו, לובטנו זה המושג, בדרך הזה, שלושה ימים שלא נחנו מעינויי הדרך. הם הולכים שלושה ימים, והם בבחינת לובטנו, כן? אפשר לדון מה זה המושג הזה לובטנו, אבל אפשר אולי לחשוב על זה שהעם הולך והוא לא יודע לאן הוא הולך, הוא כל הזמן בהתלבטות לאן הוא הולך. לובטנו בלשון התלבטנו, ליבטו אותנו, כן? זה יותר מדי התלבטנו, זה ליבטו אותנו. כך או כך, זה הייתה הטרוניה, ותאכל האש בקצה המחנה. מהו קצה המחנה? שאלה, מה זה קצה המחנה? יש שתי גישות מה הכוונה בביטוי קצה המחנה. רש"י מביא את שתי הגישות, הן נמצאות בספרי. אחד זה הקצה, דהיינו המוקצין שבהם לשפלות, אלה הערב רב, ובדיוק אפשר להבין גם את הקצה השני. הקצה השני זה כמובן הקצינים שבהם, הגדולים שבהם, אותם אלה שהם בקצה העליון של העם. כך או כך, ישנו קצה המחנה, ששם באמת פורצת אותה אש. והשאלה שאנחנו רוצים לשאול היא לא על הקצה, על השוליים הנמוכים של העם, שזה דיברנו על הספסוף, על הערב רב, אלא דווקא על אותם אלה שמביא הספרי בשם רבי מנסיה, שהם היו הקצינים והגדולים שבהם. נשאלת השאלה, מי היו אותם קצינים ואותם גדולים שאכלה בהם האש בקצה המחנה? לאותו מאן דאמר, לאותו מבן דאמר שזה שאלה הם באמת הקצינים והקצינים הגדולים. התשובה על פי הספרי שאותם קצינים גדולים היו 70 הזקנים, ו-70 הזקנים אכלה האש. יש כמובן דעה אחרת שגורסת שאותם 70 זקנים לא מתו פה אלא מתו עוד למעשה נגזרה עליהם הגזרה על מה שהם אכלו ושתו ונהנו מזיו השכינה במעמד הר סיני. הם עלו עם משה רבנו דרך מסוימת בהר סיני, וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה להשבית את שמחת החג של מתן תורה, אז הוא המתין עם הגזרה הזו עד שהם יצאו מהר סיני 3 ימים, והם נפטרו ביום כף ג' אייר. הם יצאו מהר סיני בכף באייר ונפטרו בכף ג' אייר. יש דעה אחרת שאומרת שהם נפטרו יחד עם חור, הרגו אותם העם יחד עם חור במעשה העגל. זאת אומרת עוד בהר סיני, עוד מיד אחרי שמשה רבנו יורד מהר סיני בפעם הראשונה, אז הוא מוצא שהעם כאשר הרג את חור שלא התרצה להם לבנות להם את העגל, הרג יחד איתו את 70 הזקנים. וכך או כך ברור ש70 הזקנים איכשהו מתו. לדעה שאנחנו עוסקים בה כרגע הם מתו ותפרוץ אש, ותפרוץ אש ותאכל בקצה המחנה. קצה המחנה זה אותם קצינים, אותם גדולים, אותם 70 זקנים שנפטרו. הספסוף, כמו שאמרנו, שמתלוננים מי אכילנו בשר, הם אותו ערב רב. אבל אנחנו פוגשים שם שהתורה אומרת שגם עם ישראל בוכה איתם. לשון התורה היא ככה: והספסוף אשר בקרבו התאהבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו. שימו לב שיש פה את ההבחנה הזו בין העם לבין בני ישראל. העם אמרנו הספסוף ערב רב, אבל ויבכו גם בני ישראל. גם בני ישראל מצטרפים אל אותה בכייה, אל אותה תלונה, אל אותה התעוננות. ורש"י אומר על מה הם בוכים. הם בוכים מי יאכילנו בשר. שואל רש"י, וכי לא היה להם בשר? אבל אנחנו יודעים שכשראובן וגד, ראובן וחצי שבט המנשה, הם מגיעים, אז הבקשה שלהם להישאר בעבר הירדן היא בקשה שנובעת מזה שיש להם מקנה רב היה לבני ראובן. היה להם הרבה מאוד מקנה. שואל רש"י, אבל הוא כבר נאמר, וגם ערב רב עלה איתם וצון ובקר, יצאו ממצרים עם ערב רב וצון ובקר. ואם תאמר החלום, ולא בכניסתם לארץ נאמר, ומקנה רב היה לבני ראובן. אלא שמבקשים עלילה. כשמבקשים עלילה, אז העובדות לא כל כך משנות. אם אדם רוצה למצוא עלילה, הוא תובע סיפור. העובדה לא משנה, הוא משכנע את עצמו. כן, הרבה מאוד פעמים קורה שאדם עושה את השגיאה הזו, משכנע את עצמו במשהו, מתחיל להאמין באיזו ספקולציה שהוא עושה לעצמו בראש, ואחרי כן עם הספקולציה הזו הוא יכול ללכת מסעות ארוכים מאוד אל האבדון, חוץ מכבוד היושבים פה, אל מקומות הזויים, מקומות הזויים. צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. כשמחפשים עלילה, אז העובדות לא ממש משחקות תפקיד, ולכן עם ישראל מצטרף לבכי הזה. עם ישראל מגלה בעניין הזה אופי של קוטרים, אופי של מתלוננים, פעם הזו הם יכול מאוד להיות שהם מתעוננים על מי יאכילנו בשר, אבל בעצם הם מתעוננים על מה שהם קיבלו כל כך הרבה מצוות בסיני. והתורך, הדרך, זה לא תורך הדרך שהם הלכו ברגל, כי ענני הכבוד ליוו אותם. הלא כתוב שעננים הלכו מתחתם, מעליהם, חפפו אותם. והיה יעקב למישור, העננים יישרו להם את הדרך, סילקו את הנחשים, את העקרבים, סמלתך לא בלטה מעליך, נעליך לא בלו, כן, רגליך לא בצקע. תורך הדרך לא היה פה, אלא איזה תורך דרך היה פה באמת? תורך הדרך בקיום תורה ומצוות. עכשיו פתאום לוחתים על העם שלפני כן אין לו תורה ומצוות, 613 מצוות, מסה חזקה, כמותית ואיכותית של דרך, ועל זה הם מתעוננים. כמובן שאנחנו מתקשים גם בביקורת שיש לעם על המן, לא הם קיבלו מן, הם אוכלים מן, ופתאום הם רוצים, פתאום הם רוצים בשר, כן, הם נזכרים בשומים ובאבטיחים ובבצלים שאכלו במצרים, בדגים, כך או כך. יש בעניין התלונה, יש רמב"ן שאומר, וכאשר היה כתוב, אומר הרמב"ן ככה, בואו אני אגיד לכם את הלשון שלו, זה לשון מתוקה שיפהפיה, הוא אומר ככה, אבל עניין המדרש הזה, כן, שהם נוסעים מהר סיני, הם נוסעים מהר סיני, אומר, אבל עניין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר. כן? כל אחד שיזכר איך, כמה כיף היה לברוח בית הספר, באיזה זריזות ומהירות היינו יודעים לעשות את זה, מהירים מהרוח, כן? בורחים, טיק, נעלמים. אמרו שמה ירבה ויתן לנו מצוות, וזהו ויסעו מהר השם. למה הם נוסעים? קיבלו 613, מפחדים לקבל עוד, בורחים, בוא נברח מבית הספר. איפה בית הספר? הר סיני. השנה פחות 10 ימים שעם ישראל חונה תחת ההר, משה מלמד את התורה שבכתב ושבעל פה לאהרון, ואחרי זה מלמד לאהרון ובניו, ואחרי זה מלמד לאהרון ובניו והנשיאים, וכן על זו הדרך. כך הוא שונה וחוזר ושונה את התורה על כל הדקדוקיה והלכותיה והלכותיה, עד מה שיחדש אחרון האחרונים, כבר נאמר קודם במעמד הר סיני, ועם בורח. קשה לו הדרך הזו, הדרך הזו קשה לו מאוד. וכאשר, וממשיך הרמב"ן, אני מדלג ולא מצטט את הכל, אני רק מצטט קטעים נבחרים. וכאשר אמר הכתוב כי היו כואבים ומצטערים, כבר הזכיר וסיפר החטא ואמר כמתעוננים, כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. מה זה כמתעוננים? כמי שסובל, כמי שכואב לו, כמי שקשה לו, מאוד קשה לו. והיה רע בעיני השם שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן להם. יש לכם ענני כבוד, יש לכם מן שיורד מהשמיים, יש לכם כל טוב והאושר שכל ארץ מצרים. אתם הופכים להיות עם, קיבלתם נגיעה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יורד אל הר סיני, השכינה יורדת אל הר, יורדת, הקדוש ברוך הוא נוגע בכם. מה עוד יכול להיות יותר טוב מזה? והיה עם כמתעוננים, לא עובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובטוב לבב. יש לנו הכל, זה לא רק אז, תסתכלו היום, יש לנו הכל ברוך השם, מאכל ומשקה וקורת גג ותאורה ומים זורמים ומה חסר, הכל, תשים לחוץ, יש ירושלים, יש את ארץ ישראל, יש את ירושלים, יש את הר הבית, יש את הכותל, יש את רב שמעון בר יוחאי, יש את מערת המכפלה, יש את קבר רחל, יש קבר בנימין פה, יש הקברים של השבטים מפוזרים ברחבי הארץ, ידועים, סומנים, יש הכל ברוך השם, נכון? אז מה רע? תחת אשר שהיה להם ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל הטובה אשר נתן להם. אבל מה אנחנו? לא חוץ מכבוד היושבים פה, חוץ מכבוד עם ישראל, אבל לפעמים זה כמתעוננים, קשה וקשה לקום בבוקר, וקשה להניח פינים, וקשה לאיזה סוכח בהתחלה, וקשה לנפות את הקמח, וקשה 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 וקשה. ואיפה הטוב לבב מרוב טוב? איפה השמחה מרוב טוב? לאן השמחה הזו נעלמת? איזה ענן קל שבקלים יש שיעיב על השמחה שצריכה להיות ליהודי בעבודת השם? איזה ענן קל שבקלים? תנו לי דוגמה אחת, משהו שיכול להעיב. מרוב שמחה, ללכת אחריו בשמחה ובטוב לבב, והם היו כאנוסים ומוכרחים, מתעוננים ומתרעמים על עניינם, וישובו ויבכו. זה לא יאומן. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד דומה כשמסתכלים על זה. יש לנו כל טוב שבעולם, ואתה יכול לראות פרצוף חמוצים. וכמתעוננים, ופה קשה, ושם קשה, ואנחנו רואים את החצי כוס הריקה באיזשהו אופן. לא יודע, יש קמפיין שלם עכשיו על החצי כוס הריקה. כן, אפרופו ההתייבשות של, של מקורות המים, אבל זה לא הכוונה פה. אלא מה? שצריך לשים לב אל הדברים האלה. אדם שהוא, אם יצא לו לקטר, שיחשוב 6 פעמים, 7 פעמים, 10 פעמים על מצבו, ויראה, ויתבונן, ויראה שלא לחזור על הטעות. השם עובדים בשמחה מרוב טוב. בשמחה מרוב טוב. ולכן צריכים להיות שמחים במה שיש. שרבינו, שבזכותו יש לעם ישראל תמן, שהמן היה מאכל רוחני, לחם אבירים, לחם הנבלע באיברים, לא נצרכו לנקביהם בכלל. כל טעם שרצו, טעמו כזרע גד. כל טעם שרצית לטעום, טעמת במן. כל בוקר אתה מתעורר, המן נמצא. טוב, בא לך בוקר מה? בוקר, אתה רוצה יוגורט? יש במן יוגורט. אתה רוצה סטייק? יש במן... מה, למה אתה יכול להתאבות? ברור שהכוונה היא לא לבשר כפשוטו. חז"ל אומרו שכל מקום שכתוב בשר, זה תאוות בשרים. ואז הם מחפשים איזה עילה, מחפשים איזה עלילה בשביל להתרחק מהוראות התורה הקדושה ולמצוא את התאוות האלה. אז משה רבינו לא מסוגל לתת לעם בשר גשמי. הוא נתן להם בשר רוחני כל הזמן. הוא כל הזמן בונה את הרוחניות בעם ישראל. הוא נתן להם מן, שזה מאכל רוחני לחלוטין. אז הוא לא מסוגל לתת להם בשר. לכן הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ואומר לו את המילים, מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יפקו עליי, לאמור תנה לנו בשר ונוכלה. אומר רש"י, מה זה העם בוכה למשפחותיו? ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות של עריות הנאסרות להם. רצו עריות, לא רצו בשר, על זה הם בחרו. לא אוכל, זה לא פה. ולא אוכל לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני, ואם ככה את עושה לי ארגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל ירא ברעתי. ככה משה רבנו פונה אל הקדוש ברוך הוא. פה יש לימוד שהוא לימוד מאוד מאוד חשוב. נכון, התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה זה אספה לי 70 זקנים. זה התשובה. לכאורה צריך להבין מה, איך התשובה לטענה של משה או לבקשה שלו, אם כך את עושה לי ארגני נהרוג, את עושה לי, זה אנחנו נעמוד על הביטוי הזה, את עושה לי ולא אתה עושה לי, את עושה לי. אז איך התשובה של הקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 זקנים והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, איך זה תשובה לטענה של משה רבנו? אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, צריך להבין בכלל מה זה אספה לי 70 זקנים. למה דווקא 70? למה לא 120? כמו כנסת. למה בסנהדרין 70? אז הרמב"ן ורבנו בחיי שואלים את השאלה הזו, מה פירוש המספר 70, ושניהם נותנים תשובה דומה. 70 זה... למה בכלל מתעוררת השאלה על המספר 70? כי הלא 70 לא מתחלק ב-12. מפה מתחילה השאלה. אם אתה רוצה מספר מתחלק ב-12, תגיד 72. 72 יוצא לך יפה, 6 נציגים מכל שבט, 12 שבטים, 6 נציגים, 72. או תגיד 5, תגיד 60. 60 נציגים, 5 מכל שבט, כפול 12 שבטים, 60. אבל 70 זה לא פה ולא שם. זה לא, סליחה?
זה לא נספר.
הנה, אפילו לא נספר, איך הגעת ל-70? אתה לא מגיע ל-70. לא מגיעים. 11 כפול 6 זה 66. ו-11 כפול 5 זה 55. אתה לא מגיע ל-70. אז המספר הזה שהוא לא מתחלק ל-12 שבטים מעורר את השאלה. לכן רבנו בחיי והרמב"ן שואלים מדוע המספר של 60 שבטים, והתשובה שלהם לקוחה מהפרקי דרבי אליעזר, ספרו של רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אליעזר הגדול, ושם מופיע שסביב כיסא הכבוד ישנם 70 שרים עליונים שהם השרים ששולטים באומות העולם. נכון? הגרא מבאר שיש 35 מלאכים ששייכים לאדום ו-35 מלאכים ששייכים לישמעאל. זה העולם, אם תרצו, העולם המוסלמי והעולם הנוצרי היום. הם, העולם הנוצרי זה אדום, העולם המוסלמי זה כמובן ישמעאל. ובדרך של רמז מעניינת אפשר לראות שהמוסלמים יום השבת שלהם זה יום שישי, הנוצרים יום השבת שלהם זה יום ראשון, ואנחנו באמצע עומדים בין אומות העולם, כבשה בין 70 זאבים, כשיום השבת שלנו הוא בין שתי השבתות האלה. אז 70 זה, לא, זה פירוש אחד, ראינו שזה כנגד 70 אומות העולם. בעל הטורים מביא משהו אחר לגמרי. בעל הטורים אומר שה-70 נפש האלה, ה-70 שרים הללו, הם כנגד עין שמות, כנגד 70 שמות שיש לקדוש ברוך הוא, והוא מונה, מי שירצה לראות את 70 השמות של הקדוש ברוך הוא, אז יש בעל הטורים על הפרשה שמונה את 70 השמות של הקדוש ברוך הוא. אלוקים, הווי, אדנות, אדיר, אדון, אהיה, אמיץ, אמת, ערך אפיים, אחרון שאין מוסר מלכותו לאחר, אמונה, אשכול וכו' וכו'. זה 70 שמות של הקדוש ברוך הוא, 70 שמות לעם ישראל, 70 שמות לעם ישראל, אשת נעורים, אלי הצדק, אלופים, אחים, אהובים, עום, אים, אישים, אפרים, אדירים, אצילים, ועוד 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 ועוד. ו-70 שמות לירושלים. ו-70 שמות לירושלים. מביא בעל הטורים, הסיבה שיש 70 זקנים, זה כנגד 70. למה? זה מספר מהותי שמבטא את עם ישראל. מבטא את הקשר של עם ישראל, קודש הבריחו, עם ישראל, ארץ ישראל, הלב של כל העולם כולו, ירושלים, זה המהות של עם ישראל מתבטאת במספר הזה שהוא המספר 70. רב צדוק הכהן מלובלין, בפרי צדיק, הוא רואה רמז יפה מאוד לדבר הזה, משום שהוא מזכיר שאצל יוסף, בפרשות של יוסף ואחיו, יש שם ביטוי יחידני. הביטוי הזה זה המילה גביע. גביע. גביע נזכר אותו גביע שבו מנחש כביכול יוסף את כל הקורות עם האחים שלו. ואז הגביע הזה מוטמן באמתחת בנימין, ויש עלילה שלמה שנבנית סביב הגביע. אומר רבנו, רב צדוק הכהן מלובלין אומר, גביע זה פלא. גביע, המילה גימל היא כנגד גימל חלקים שבעם ישראל. כהנים, לוויים וישראל. המילה, האות בית, האותיות י' בית במילה גביע הם כנגד י' בית שבטים, והאות עין היא כנגד העין נפש שירדו למצרים. זאת אומרת שהמילה גביע כוללת בתוכה את כללות עם ישראל. אבל רבנו בחיים חדש לנו חידוש או מסכם לנו סיכום של דברים מחודשים, והוא אומר, כידוע, כנגד המקדש התחתון יש מקדש עליון. מלכות הדערה כמלכות הדשמיה. יש מלכות עליונה ויש מלכות תחתונה, וזה תמונת מראה. המלכות מול המלכות היא תמונת מראה. כמו שיש למעלה בשמיים, הקדוש ברוך הוא מוקף ב-70 שרים, כמו שראינו קודם את הרמב"ן בצפיר כדי רבי אליעזר, אז גם למטה אתה צריך להכין 70 זקנים כנגד אותם 70 שרים של אומות העולם. היינו מקריבים כנגד כל שר, כידוע, בסוכות, אנחנו היינו מקריבים בסוכות 70 פרים, שהם כנגד 70 השרים של אומות העולם. אז כמו שיש שרים של אומות העולם למעלה, יש 70 זקנים פה למטה. כמו שיש למעלה בית מקדש, גם למטה יש בית מקדש. כמו שלמעלה יש כיסא הכבוד, שהצבע שלו תכלת, נכון, הגמרא במנחות אומרת, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, תכלת. פה בארץ מי הוא כנגד התכלת של כיסא הכבוד?
לא.
לא. פה בארץ, איזה דמות? זה הכהן. הכהן, הלבוש שלו, הוא היה מכוסה תכלת, אהרון הכהן. לכן, כאשר משה רבנו ממנה את 70 הזקנים, זה למעשה כנגד אותם 70 שרים, כנגד כיסא הכבוד, אותם 70 שרים שהם מינויים של הקדוש ברוך הוא למעלה. לכן, על פי לשון התורה, ועל פי מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, הנבואה לאותם 70 זקנים לא ניתנת ישירות מהקדוש ברוך הוא, אלא הנבואה עוברת דרך משה רבינו, הוא המינוי. ולכן אומרת התורה, ויראתי ודיברתי עמך שם, והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. מן הרוח אשר עליך, הרוח שיש למשה, מהרוח הזו, רוח הקודש שיש למשה, מרוח הנבואה שיש למשה, נאצלת רוח ל-70 הזקנים לנבואתם. למה זה משנה? קודם כל זה משנה כדי לומר שמשה רבינו הוא בבחינת נר. נר, כמה שאתה לוקח ממנו, מדליק נרות אחרים, מהנר עצמו, מהנר המקורי, לא יחסר את הדבר, אתה יכול להדליק. משה רבינו יכול ללמד את התורה, ויכול להציל מרוחו עוד ועוד ועוד ועוד, מבלי שממנו יגרע דבר. כך אגב, זה ברוחניות בכלל. כשאדם משפיע מבחינה רוחנית, לא נגרע ממנו דבר. כן, זה דוגמת הצינור שאנחנו כולנו כבר מכירים. יש צינור, הצינור נותן ונותן ונותן ונותן, אבל הוא כל הזמן מלא. כל הזמן מלא. צינור שיש לו פקק בקצה, המים בתוכו מתעפשים, הופכים להיות מים דלוחים. הם לא מים ראויים לשתייה אחרי זמן לא רב. אבל כשהמים זורמים, לפעמים גם כשהצינור חלוד, המים יוצאים ממנו מים נקיים ומים טהורים. בפנים הוא חלוד, הוא כבר חלוד, הוא כבר 50 שנה צינור. הוא חלוד, אבל המים יוצאים ממנו מים נקיים, מים טהורים. תעמיד אותו סגור לתקופה לא ארוכה, והמים בתוכו חלודים לגמרי, מתאפשים לחלוטין. מתאפשים, לא ראויים לשתייה, בכלל. כך גם האדם. כאשר האדם משפיע, כאשר האדם נותן, התוצאות של המעשים שלו הן תוצאות חיוביות, הן תוצאות טובות. הוא בעצמו מתמלא מהנתינה, הוא בעצמו מתמלא, והוא נותן ונותן ונותן ונותן, ומשפיע מים חיים אל כלם. אבל כאשר הוא עוצר את הנתינה, אז גם אם הוא היה אדם טוב, משהו בו בקרבו מתאפש. משהו בו בקרבו הופך להיות כבר לא צח ולא צלול ולא זך. ולכן, כן, כולם מכירים את הדוגמה של ים הכינרת וים המלח, נכון? עכשיו, שבוע שעבר ראיתי בים המלח, ראיתי, הזדעזעתי כמה הוא התייבש, כמעט לא נשאר ים. אבל בכל אופן, אותם מים שזורמים מהירדן אל הכינרת, מגיעים מהכינרת לים המלח, זה מים מתוקים. הכינרת כולה פורחת וצומחת וספורט ימי, ומה אין שם, וצמחייה ובעלי חיים ודגים ושוקקת חיים. וים המלח זה ים המוות, נקרא ים המוות, ובאמת שומם, החופים שוממים, בולענים. זה לא סתם, תחשבו איפה יש בולענים בים המלח. למה? כי ים המלח מבטא מציאות של קבלה בלי השפעה. אין השפעה ממנו, לא יוצאים ממנו מים, הוא לא מעביר מים לשום מקום אחר, הוא בולע לקרבו. רצון לקבל לעצמו הכי גדול בטבע, לכן זה המקום הכי נמוך בעולם. אין מקום נמוך ממנו, אין דבר יותר נמוך מרצון לקבל לעצמו בלי שום השפעה, ולכן זה מוות. כי השפעה זה חיים, וניתוק מהשפעה זה מוות. אדם מת לא משפיע כלום לאף אחד, ולכן רשעים בחייהם נקראים מתים, כי הם לא משפיעים, הם דואגים לעצמם. אז מה הם מפתחים? בולענים, בולעים את כל האור, בולעים 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 לעצמם את האור, חורים שחורים בגלקסיה, בולעים את האור, לא משפיעים שום דבר אחר. יש שם בולענים, שדות שלמים, אלפי דונמים של בולענים. אתה נוסע על הכביש, אתה רואה אותם. אדם יחנה את האוטו מספיק זמן, יראה בולען. זו תופעה מדהימה, התופעה הזו. ואיפה זה קורה? דווקא שם. אין הכי נמי. משום שזה בדיוק הביטוי למציאות שבה אין שום השפעה. האי בן עזרא...
סליחה?
לא שם, הם נבראו במדבר, לא יודע בדיוק איפה, אבל היה תנא שביקש לראות וראה, שמע אותם צועקים, משה אמת, תורתו אמת, אנחנו בדעין, ככה שמע אותם. האבן עזרא מסביר את העניין של הצלתי מן הרוח בדיוק כמו שאמרנו. הוא מסביר שזה כמו נר שמדליק מנר, השפעה בנר, לא חסר כלום, הוא ממשיך להעיר כרגיל, הוא יכול להשפיע ולהדליק אלפי נרות ושום דבר לא יסתר ממנו. כך משה רבנו. הרמב"ן טוען שמשה רבנו ביקש שהקדוש ברוך הוא ישפיע על הזקנים רוח, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא, אני והצלתי מן הרוח אשר, מה שאתה קיבלת מזה אתה תחלק להם, מזה אתה תחלק להם. יש בזה כמובן עניין רוחני, שהקדוש ברוך הוא מעוניין שאפילו משה רבנו לא יפסיק לתת, לא יפסיק להשפיע, לא יפסיק להאציל. אלא משה רבנו אומר מאין לי בשר, אני רוצה לתת להם רוחניות, אני לא רוצה להפסיק לתת להם את הרוחניות. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה להפסיק לתת רוחניות, אבל הצלתי מן הרוח שנתתי, אתה תעביר ממה שלך יש, תיתן ממה שלך יש, תחלק עם 70 הזקנים. המדרש רבה מביא משל למלך שנתן לאוהבו לשמור לו על הבוסטן. תנו, אמר לו, בוא תשמע, עכשיו בוסטן של מלך זה בוסטן, זה כל פרי שם זה מלמיליאן, כן? אז השומר צריך בכל זאת ממשהו להתפרנס. אמר לו המלך, אתה תתפרנס מהפירות שבבוסטן, תאכל כפי צורכך, תאכל מה שאתה צריך, תתפרנס מהפירות האלה. טוב, נו, הבוסטן של המלך זה בוסטן גדול, עצים רבים, שונים, גוונים, העבודה קשה, השמירה היא לא פשוטה. השומר מבקש רשות מהמלך להביא איתו עוזרים, להביא איתו עוד שומרים. הוא אומר לו המלך, אין שום בעיה, תביא כמה עוזרים שאתה רוצה, אבל אתה יכול לתת להם שכר רק מהשכר שאתה קיבלת. חלק איתם, תיתן להם, אין שום בעיה, משלך תיתן להם. אתה רוצה, תיתן להם משלך, תשפיע, אין שום בעיה, תשפיע, תהיה משפיע. אלדד ומידד נזכרים אפרופו העניין הזה שבו הזקנים מקבלים את הנבואה. אומרת התורה הקדושה ככה, ויצא משה וידבר אל העם את דברי השם, ויאסוף שבעים זקנים, 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל. טוב, אז דיברנו על אספלי 70 זקנים, הזקנים עומדים סביבות האוהל, וירד השם בענן וידבר אליו ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויקנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים. אומר רש"י, שזה פלא פלאות, אומר רש"י, ותזכרו את הדברים, והמה בכתובים במבוררים שבהם לסנהדרין, ונכתבו כולם נקובים בשמות ועל ידי גורל. תזכרו רק את העניין הזה, כי מיד אנחנו מגיעים אליו. מה הייתה הנבואה של 70 הזקנים? אז דעת הספרי שהייתה להם נבואה אחת, כל השבעים התנבאו נבואה אחת. מה הייתה הנבואה? התקדשו למחר, מחר יורד הסלב, תרגעו, יהיה בשר, בכיתם על בשר, תקבלו בשר. זה הייתה הנבואה. לכאורה הנבואה הזו היא נבואה שנותנת מענה לעם, איך אתה מביא לתוך המדבר בשר, זה פלא פלאות, כן? זה כפתור ופרח, אתה יכול להכיל עם שלם בשר במדבר. באים הנביאים, 70 הזקנים, אומרים מחר יהיה בשר. סלב מאוד, כן? פתרון מקורי, סלב. סלב, ויגז סלב. שני אנשים, אומר הכתוב, התנבאו, קיבלו נבואה באופן נפרד, לא דרך משה רבינו. תשימו לב לכתוב. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה והתנבאו במחנה. שני האנשים האלו, אלדד ומידד, מקבלים נבואה לא ממה שכתוב קודם, וידבר אליו ויצל מן הרוח אשר עליו ויתן על 70 איש הזקנים. זה 70 הזקנים שקיבלו ממשה רבינו את רוח הקודש. אלא שני אלה קיבלו ישירות מאת הקדוש ברוך הוא את רוח הקודש. אלדד ומידד. שאלה? במה הם זכו? במה הם זכו? אז לא, היו 70 איש לכאורה שנבחרו. תכף השאלה היא במקום, כי לכאורה אנחנו באמת רואים שהיו 70 איש שנבחרו וקיבלו ממשה רבנו, ויש עוד שניים שקיבלו ישירות מהקדוש ברוך הוא. ואומר רש"י, והם בכתובים כמבוררים שבאים לסנהדרין, ונכתבו כולם נקובים בשמות ועל ידי הגורל. זה נאמר על אלדד ומידד, לא, לא רק את 70 הזקנים. כדי להבין את העניין הזה צריך לדעת איך נבחרו 70 הזקנים. 70 הזקנים לרש"י מלמד אותם שהם נבחרו בגורל. הדברים האלה רש"י מצא אותם כבר במדרש ומצא אותם במקומות נוספים, והוא מביא מהספרי שהיו 70 פתקים, שעל 70 הפתקים הללו נרשמה המילה זקן, ועוד שני פתקים לבנים. עכשיו לקחו 72 זקנים, נתנו לכל אחד להוציא פתק. יפה. 70 איש הוציאו פתק זקן, שניים הוציאו פתקים לבנים. שיטה אחת. שיטה אחת לעלות בגורל, זה גורל, אתה מעלה פתק. יש שיטה שנייה שמוזכרת במדרש תנחומה, והשיטה הזו היא שהיו 70 פתקים זקן ו-70 פתקים לבנים. עכשיו זה כבר יותר מסובך להוציא, כל אחד צריך להוציא פתק אחד זקן, פתק אחד לבן, שלא יצא פעמיים זקן או פעמיים לבן. מי שיוצא לו פעמיים לבן לא נבחר, פעמיים זקן נבחר, אבל פעמיים לבן לא נבחר. ברור, נכון? יפה מאוד. וצריכים לצאת 70 איש. זאת אומרת, זה ברור שעל פי השיטה הזו מי שנבחר זה ממש גורל, זה אין כמעט, לא יודע לעשות את החישוב של הסטטיסטיקה, אבל זה נראה לי, נגיד, משהו כמו 70 בריבוע. משהו, זה מספר אסטרונומי, הסיכוי שיצא לך שני פתקים לבנים לאותו אדם. תוך 70 פתקים זקן ו-70 פתקים לבנים. אם יוצא לאדם שני פתקים לבנים, הוא לא נבחר. כל היתר יוצא לך זקן ולבן, זקן זקן, נבחרת. אבל יוצא לך שניים לבנים, לא נבחרת. סיכויים אפסיים שדבר כזה יקרה. כל זאת, על פי התנחומה הזו הייתה השיטה, והשיטה השלישית, שמזכיר גם כן המדרש תנחומה, זה היו למעשה 74 פתקים, על 72 היה כתוב זקן, ושניים היו ריקים. למות. זה, לפי השיטה הזאת, אתה יכול להבין שגם אולי אלדד ומידד נבחרו על פי אותם פתקים. המדרש אומר, המדרש רבה מביא דבר שהוא פלא פלאות, אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, אבל זה לרבים ודאי יהיה חידוש. אומר המדרש רבה ככה: מי זה אלדד ומידד? אלדד אלידד בן כסלון, אחד מנשיאי נשיא שבט בנימין. אלידד בן כסלון הוא אלדד. ומי זה מידד? מידד זה כמואל בן שפטן, נשיא שבט אפרים, כמואל בן שפטן. כך אומר המדרש רבה. זאת אומרת, אנחנו רואים דבר פלא, שאלדד ומידד הם היחידים מ-70 הזקנים שנאמר לנו מה השם שלהם. אין לנו ידיעה על 70 הזקנים מהשמות שלהם. אז אנחנו כבר יודעים ככה שיש שיטה לבחור, שהיא שיטה מאוד מאוד מושפעת גורל, נקרא לזה, מקרית, כן, במרכאות כפולות ומכופלות, ושאלדד ומידד יש להם מעלה יתרה על 70 הזקנים, שמקבלים את הנבואה ישירות מאת הקדוש ברוך הוא, והם נזכרים בשמותם, מה שלא קרה אצל אף אחד מ-70 הזקנים האחרים. מה זה וישארו שני אנשים במחנה? שארו שני אנשים, אומר רש"י, מאותם שנבחרו אמרו: אין אנו ראויים לגדולה זו. זאת אומרת, אלדד ומידד היו מאלה שנבחרו, ובכל זאת הם נשארו במחנה בענווה, משום שאמרו: אין אנו ראויים לגדולה זו. נפלא מאוד. איזה ענווה. שני אנשים ש הם במבוררים לסנהדרין, ככה הוא מביא רש"י דעת הספרי על הפרשה שלנו, ובכל זאת הם לא יוצאים מן האוהל, ולטמן דפליג שהם מקבלים על זה שכר עצום, כמו שהזכרנו קודם, נבואה ישירה מאת השם, נזכרים בשמותם, אבל לא זו בלבד, אלא שהם נזכרים. יש תרגום שני למגילת אסתר. בתרגום שני למגילת אסתר, ספר קדמון, מובא שם למה אחשוורוש קבע את מקום, את עיר הבירה שלו בשושן. שושן הייתה עיר שהיא לא במרכז פרס. נכון, היה הכיסא, הוא בנו לו כיסא, כיסא של שלמה המלך, והכיסא של שלמה המלך היה כיסא עצום, גדל ממדים ומורכב מאוד. היו בו חיות שידעו לעשות כל מיני עניינים שם, להקות את מי שלא היה ראוי לעלות במעלות וכו' וכו'. וסביב הכיסא הוא בנה את הארמון, וסביב הארמון הוא בנה את עיר הבירה שלו. הוא לא יכול היה להזיז את הכיסא, אז סביב הכיסא הוא בנה את הארמון שלו. על הכיסא הזה הייתה מנורה של 14 קנים, ככה מביא תרגום שני. 7 קנים כנגד אבות העולם, 7 אבות העולם, ו7 קנים נגד 7 חסידי עולם. ככה מביא את התרגום שני. מי זה אבות העולם? אז זה אדם, נוח, שם, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ואיוב. זה 7 אבות עולם. ספרתי 8? תוריד את איוב. אם ספרתי 8, תוריד את איוב. 7 חסידי עולם, עכשיו אני אקרא מהכתוב, לא מהזיכרון. לוי, קהת, עמרם, משה, אהרון, אלדד ומידד. אלדד ומידד. אלדד ומידד בחסידי עולם. יחד עם לוי, עם קהת, עם עמרם, עם משה, עם אהרון. זה לא קטלקניה, זה גדולי עולם. על מה הם זכו לזה? לא יצאו מהאוהל וישארו במחנה. הם לא יוצאים מהאוהל. הם במבוררים. הם נבחרו, ולמרות זאת הם לא יוצאים מן האוהל. הגמרא בסנהדרין, בספר שנקרא תכלת מרדכי, הוא מביא את הגמרא בסנהדרין שאין מעבירים את אין מעברים את השנה אלא במזומנים לה. למה אני אספר לכם את זה? כי עיבור השנה היה נעשה רק על ידי מי שהיה מזומן לכך. הגמרא מביאה סיפור ברבן גמליאל שהזמין 7 אנשים יחד איתו, כולל אותו, 7, צריך בית דין. אז בית דין לא יכול להיות שקול, זה לא יכול להיות מספר זוגי, חייב להיות בית דין שיכול להכריע. בית דין שיכול להכריע זה 7 אנשים. כן, הביא רבן גמליאל, זימן. רבן גמליאל היה גדול התוכנים. תוכנים זה מלשון אסטרונום, כן? זה נקרא בלשון הקודש תכונה. אז הוא היה גדול התוכנים, הביא איתו עוד 6 אנשים, זימן אותם, עוד 6 אנשים לשבת, לעבר את השנה. זה היה רק גדולי ישראל היו מזומנים לעבר את השנה. טוב, מה אפשר לעשות שכנראה הספרא דדיינא, הפקיד בית משפט, הפקיד בית דין, טעה, זימן 7 אנשים, חוץ מרבן שמעון בן גמליאל, חוץ מרבן גמליאל. אז יצא שיש 8 אנשים מגיעים לישיבה. רבן גמליאל מסתכל, רואה 8 איש, אומר מי שלא זומן, מה הוא הבין? הוא הבין שיש אחד שלמרות שהוא לא זומן הגיע, עשה דין לעצמו. אז הוא אומר, מי שלא זומן בבקשה לצאת. עמד שמואל הקטן וביקש לצאת. ככה קראו לו, שמואל הקטן, הוא לא היה קטן בכלל. שמואל הקטן. קראו לו שהוא היה נב.
זה הזה שכתבת למילים ולמשינים.
נכון. שמואל הקטן ביקש לצאת, אמר לו רבן גמליאל, שב בני, שב, ראויים כל השנים שהתעברו על ידך. כל השנים ראויים. אתה נוהג בעצמך קטנות, בענווה, אני יודע שאתה אחד מאלה שזומנו. שב. ממי למד שמואל הקטן שמותר לעשות דבר כזה? לכאורה זה שקר. אתה יודע שזומנת, מה אתה עושה את זה רק אילו לא זומנת? יש פה בחבורה עכשיו מישהו שלא זומן, שיקום וביצה. ממי שמואל הקטן למד את הדין הזה? יש סיפור מרבי חייא. רבי חייא הגיע לשיעור של רבי יהודה הנשיא, כולם מכירים את הסיפור הזה, אני רק מזכיר אותו בשביל הלימוד. אז הוא מגיע לשיעור של רבי יהודה הנשיא, ורבי יהודה הנשיא היה אסטניס, אז הוא מריח ריח של מישהו שאכל שום. מה אני יכול לעשות? זה הגמרא. מישהו שאכל שום, כנראה אכל שום בכמויות, וכנראה גם לא היה לו סולידוקס לתחתך שיניים. ריח חריף בבית המדרש, אין להם מזגנים ואין להם ונטות, ריח חריף כמו שצריך. אומר רבי יהודה הנשיא, מי שאכל שום, אני מבקש ממנו לצאת. אי אפשר ככה, אי אפשר ללמוד תורה כשיש ריח לא טוב, אי אפשר. עמד רבי חייא, קם ויצא. למחר פוגש אותו רבי שמעון, בנו של רבן גמליאל. אומר לו, תגיד לי, מה זה, אתה בא לשיעור ריח כזה של שום? אמר לו, זה בכלל לא, אני אכלתי את השום. רק מה, ראיתי שמישהו עומד להתבייש, אמרתי, אני מעדיף שאני אצא ולא מישהו אחר יתבייש. מאיפה רבי חייא למד שמותר לעשות את זה? קצת כמו שמואל הקטן. שמואל הקטן היה מזומן, אבל לא רצה שמישהו יתבייש ויקום ויצא. קם ועמד לצאת עד שיושיב אותו רבן גמליאל. מאיפה למד רבי חייא שמותר לעשות דבר כזה? זה מרבי מאיר בעל הנס. יום אחד הגיעה אישה לבית המדרש של רבי מאיר בעל הנס, עד שאלו אותי על הסיטואציה, כי זה באמת משהו שנראה מוזר מאוד. באה ואמרה האישה הזו, אמרה, אחד מבני הישיבה קידש אותי אתמול בערב ואני לא יודעת מי קידש אותי. אמרתי, אל תשאלו אותי על הסיטואציה, לא יודע, אני לא זוכרת מי הוא, ועכשיו אני צריכה גט. אני בטוחה שקידש אותי, אני לא יודעת לזהות מי, אולי זה מחמת עצמיות, אני לא יודע. בכל אופן, עמד רבי מאיר בעל הנס ואמר, ציווה על כל בני הישיבה לתת לגט, כולם לתת לגט. למה? למה לא לברר מי זה, זה שקידש? אתה תשאל, מי קידש את הגברת הזאת אתמול בערב? כדי לא לבייש. לא רצה לבייש אותה, אמר כל בני הישיבה יתנו גט. למד מזה רבי חייא, ולמד ממנו שמואל הקטן. כדי לא לבייש, מותר לשנות מהאמת אפילו. מותר לעשות מעשה שנראה הפך ההיגיון. אל תברר, לא צריך לברר, לא ביקשו ממך לברר, אל תבייש. אל תעשה מעשה שמבייש מישהו אחר. 70 איש באו לקלפי, שם הפתקים, 70 איש מכניסים את היד פנימה לקלפי, מוציאים פתק. אלדד ומידד גם כן הוציאו פתק, אבל הם לא באו לפתוח את ה... כשפותחים את הפתקים לראות מי זכה, מי יצא לו זקן ומי יצא לו פתק לבן, הם לא באו. הם שומעים שיש 70 איש שטוענים שהם נבחרו, שהפתקים שלהם יצאו זקן. הם פותחים את הפתקים באוהל, אלדד ומידד, רואים שאצלהם כתוב זקן. אם אצלהם כתוב זקן, בטוח שיש שם שניים מתחזים, שניים שמחזיקים פתקים לבנים. אומרים אלדד ומידד, אנחנו לא חוזרים לאוהל עכשיו לבייש שניים אחרים, שייך באוהל. מתוך ענווה שהייתה בהם, כמו שהספרי אומר, מתוך גדלות רוח שהייתה בהם, כדי לא לבייש מישהו אחר, כן, הם נשארים באוהל, מבוררים, הם בכתובים, אומר רש"י, והם מבוררים לסנהדרין. הם מחזיקים פתק זקן, כתוב בכתב יד יפה של משה רבנו, זקן. זקן, הם מחזיקים פתקים, מינוי לסנהדרין, מינוי לבית המשפט העליון, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מינוי לבית המשפט העליון, והם נשארים באוהל. זה גם בית המשפט העליון וגם הכנסת, והם נשארים באוהל. אומר המדרש רבה, על זה זכו אלדד ומידד בחמישה דברים שאף אחד לא זכה בהם. אף אחד לא זכה בהם. זכו ככה, אלדד ומידד היו שם ומיעטו עצמן, כן, כמו שדיברנו עכשיו, אין אנו כדאי להיות במינוי הזקנים, ועל כך שמעטו עצמן נמצאו יתרים על הזקנים חמישה דברים. חמישה דברים הם יותר מכל 70 הסנהדרין. אחד, הזקנים לא נתנבאו אלא למחר, למחר יהיה בשר. הייתה נבואה אחת. כל השבעים זקנים מה התנבאו אמרנו? למחר בשר. אבל אלו נתנבאו על מה שעתיד בסוף 40 שנה, שנאמר וישארו שני אנשים במחנה, מה היו מתנבאים? יש אומרים על מפלתו של גוג, ויש אומרים מת משה ויהושע מכניס את ישראל לארץ. מתנבאים על הסוף. אתם יודעים מה זה מתנבאים על נפילתו של גוג? ראיתי דבר שהוא פלא פלאות, פלא מופלא. אין דברים כאלה. שמעו מה אומר יונתן בן עוזיאל על מה הם התנבאו. אומר ככה, ואמרים, תודה, על מה הם היו מתנבאים? מידד אבא מתנבא ואמר, אסיל ויסלקו מנימה וחציין כל משרית עד ישראל ויהיה לעמה לתוקלה ברמטריון. הוא מתנבא, מידד מתנבא על עם שיגיע להיות תקלה לעם ישראל. אבל שניהם על מה הם מתנבאים? ותרוויון, טריון, כחד המתנבאים, כאחד. אז מה שניהם מתנבאים? תקשיבו לזה. ואמרים, המלכה סליק, יהיה זה מלך שיעלה מן ארעה דמגוג, מארץ שנקראת מגוג, בסוף יומיה, בסוף הימים, ומחנש מלכין קיטרי תגין, והוא כונס את כל הכתרים של כל המלכים. זאת אומרת שהוא שולט, הופך להיות שולט על העולם, וכל הממיה ישתמעו לו, וכל העמים ישמעו לו, ומסדרים קרבה בארץ ישראל, והם מארגנים מלחמה בארץ ישראל. כל העמים, תעשו במדבר סהר המלחמה. מה יש להם בארץ ישראל מלחמה? לא, הם באים לארץ ישראל. כל העמים, בסוף, איפה העין, איפה הלב של הסערה, עין הסערה בארץ ישראל. על בני גלבטה ברם קיריס איטימוס, זה כנראה שם של מקום, אבל איטימוס לא מזכיר להם אטום? איטימוס זה כמו שכתוב פה, ברם קיריס איטימוס לא בשעת הניקין ומקטל כולהון ביקידת נשמטה בשלהובי ושעתה דנפקה. יש שלהבת אש שיוצאת להם הנשמה, ששואבת להם את הנשמה. זה ממש כתוב פה, זה לא, אני לא עושה פרשנות, זה כתוב פה, שתהיה שלהבת אש ששואבת להם את הנשמה החוצה. ומקטל כולון וכולם נהרגים ביקידת נשמטה שנשרפת להם הנשמה. יקידת זה מלשון יוקד, אש יוקדת. בשלהובית אשתה, בשלהבת אש, דנפקה מתחות קורסי יקרה ונפלים פגרון על תבריה. בארד ישראל ואת הומפו לחי הדבר וציפור דשמיה וכו' וכו'. זה מה שמתנבאים אלדד ומידד על קץ כל הימים, לא נבואה אחת. וגם מתנבאים משה מת, יהושע מכניס. גם זה מתנבאים. זה חשוב לזכור את משה מת ויהושע מכניס, כי זה חשוב להמשך הדברים. לא לא, תכף נראה מה זה. אני לא עוסק עכשיו, זה היה סוגריים גדולים רק להביא לכם את דברי הרבי יונתן בן עוזיאל. זה גם מופיע בתרגום ירושלמי, הנבואה הזו המשותפת של אלדד ומידד. סליחה
שאני
שואלת,
מה שדיברת על קצת תהיה בארץ
במלחמה? ככה עולה, אני לא יודע אם הפצצה תהיה בארץ. הפצצה יכול להיות בעזרת השם שתהיה באיראן, שם אז היא, אבל בכל אופן כל המלחמה מתחילה פה בארץ ישראל. מי שרואה את הילקוט שמעוני, יש ילקוט שמעוני שהוא מפורסם, אבל פעם ראשונה שהוא מתיישב אחד על אחד עם המצב, שהולך מלך ערב אצל מלך אדום ומסתכסכים מלחמה במלך פרס. מלך ערב זה ערב הסעודית שיש לה מלך. מלך אדום, אין יותר מלך אדום מאשר טראמפ. אין, הוא בעצמו אדמוני, הוא בעצמו אדום, והם מסתרסרים מלך פרס. כתוב מפורשות, ועם ישראל רואים מלחמה ומתייראים, ככה אומר ילקוט שמעוני, והם מפחדים, מתייראים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, למה תתייראו? לא עשיתי, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. זה לשון ילקוט שמעוני. שבו בשקט, שיכו ללכת לים, הכל בסדר, שבו בבית המדרש ללמוד תורה להבדיל, ואני מטפל בעניינים. מה אתם מתחילים לשקשק? ממה אתם מתרגשים? הכל מטופל. טוב, בכל אופן, אבו תרי אילמי, יש גמרא בחגיגה דף ג', הגמרא שם מזכירה סיפור, לא אקרא עכשיו את הסיפור מלשון הגמרא, אני אקרא אותו ישירות כדי להסביר מי זה היו אלדד ומידד. אלדד ומידד אתם יודעים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל אם אתם לא יודעים, תדעו שאלדד ומידד היו אחים של משה רבנו עליו השלום. אחים, הם היו אחים של משה רבנו עליו השלום, שהם האבא שלהם קראו לו אליצפן בר פרנח, אליצפן בר פרנח, והוא התחתן עם יוכבת בזמן שאמרם גירש את יוכבת. אבל הייתה תקופה של שנים בתקופה הזו אמרם עמד בגירש את יוכבת, עד שבאה מרים הנביאה שהייתה ילדה קטנה ואמרה לו, אבא, גזרתך קשה משל פרעה. כן, עם ישראל ראו שאמרם מגרש את יוכבת, אז עמדו וגרשו את נשותיהן. אמרם, הייתה לו מחשבה, מה, יביאו ילדים עכשיו לעולם והילדים האלה יזרקו ליאור? אז עמד וגרש את יוכבת. בזמן שהוא גרש את יוכבת, נשא אותה לאישה אליצפן בן פרנח, בר פרנח, ונולדו שני ילדים, מהם אלדד ומידד. אומר הרמה מפנו בספר שנקרא גלגולי נשמות, הוא אומר ככה, אלדד ומידד אמרו על הפסוק וישארו שני אנשים במחנה, תרגום יונתן, וישתיירו טרין גוברין במשריטה, שמי דחד אלדד ושמי דתניאן מידד, שניהם מי הם היו? בנוי דליצפן בר פרנח, היו הבנים של ליצפן בר פרנח. דילידת ליוכבת ברת לוי, שילדה לו יוכבת בת לוי, בזמן דפטרה אמרם, בזמן שגירש אותה אמרם, והיא תנסה בת לוי והתחתנה איתו, עד אלה ילידת ית משה, עד ששוב החזיר אותה אמרם, ליצפן בר פרנח גירש אותה, החזיר אותה אמרם. אל תשאלו איך זה מותר, זה היה לפני התורה. אין דין מחזיר גירושתו, לא, זה היה לפני התורה. ואמרם מחזיר אותה ונולד משה. הרמב"ם מפנו שואל את השאלה הזו, הוא לא מתעלם ממנה. וקשה, איך אמרם חסיד ההוא, אחד מארבעה שמתו בעתיו של נחש, אמרם היה אחד מארבעה שמתו רק בעתיו של נחש, הוא היה נעדר כל חטא, לא היה, הוא לא חטא מימיו. איך החזיר גרושתו אחרי שהלכה והייתה לאיש אחד, ואין לומר דקודם מתן תורה אבא, והלא אבות שמרו את התורה, עוד קשה, הלא מעוברת הייתה יוכבת ממשה רבנו עליו השלום, שלושה חודשים כשהחזירה אמרם, ואיך בינו ובינו נולדו אלדד ומידד. הוא מקשה את השאלה הזאת. מקשה. בכל אופן, בכל אופן רבותיי, זה לא אני אמרתי את זה, זה אומר את זה יונתן בן עוזיאל. אז תדעי שירד התרגום יונתן לעולם, הזדעזעה הארץ 400 פרסה על 400 פרסה. זה סודות עצומים שהתגלו על ידי רבי יונתן בן עוזיאל. אז ודאי שאנחנו לא שואלים שאלות קשות על יונתן בן עוזיאל. ככה הוא כותב, מביא את זה, מסתת אותו. ואומרת הגמרא בפרק הראשון דף ג' בחגיגה, אנהו תרי אילמי דאבו בשביבותי דרבי. היו שני אילמים שגרו בשכנות לרבי, בני ברטה דרבי יוחנן בן גודגדה. הם היו הבנים של ביתו של רבי יוחנן בן גודגדה. ואיש תקר דאבו גמירי. בקיצור, מה היו שם, מה היה הסיפור של השני אילמים האלה? הם היו יושבים בשיעור של רבי, שני אילמים מנענים בראש, הוא מדבר ועושה ככה, מנענים בראש, זה מה שמנענים בראש. מי הם היו? הם היו גלגול של אלדד ומידד. כן, פעם שמעתי מדרשן שהוא מספר ששפירה מלובלין, מייסד הדף היומי, אז הוא היה נואם בחסד עליון, טוב, היה יוצא פעם אחת, היה יוצא לכל מיני מקומות לאסוף כסף למפעל, לישיבה שהיה בישיבה בלובלין, יודע, זה היה מפעל גדול מאוד, הישיבה ובכלל כל המפעל שלו. אז הוא יצא פעם אחת לארצות הברית לאסוף כסף, והוא בא לשם, כמובן שבבית הכנסת הכי גדול בניו יורק באותו זמן, הוא בא לדרוש בין קבלת שבת לערבית, הוא לא ידע אנגלית כמובן, ולכן הוא מתחיל לדבר יידיש. מולו יושב איזה ילד קטן שכל הזמן נענע בראש. נענע בראש, נענע בראש, נענע בראש. סוף השיעור ניגש אליו בשפירה מלובלין, שואל אותו, תגיד לי, אתה מדבר יידיש? אז אומר לו, הילד, לא, אני מדבר אנגלית. אז אומר לו, אז אם לא הבנת כלום מה שאמרתי, מה עשית כל הזמן עם הראש? כן, כן, ותנועות עם הראש כאילו שאתה מבין. אמר לו, הילד, אני לא מבין יידיש, אבל הבנתי מה הרב רוצה. מה הרב אומר? הוא אומר לו, מה אמרתי? אמר לו, הילד, אתה רוצה כסף. אתה רוצה כסף. זה אפשר להבין גם שדבר סינית. מה אתה רוצה אפשר להבין? בכל אופן, אומר הרמה מפנו, שהם היו גלגול אידד ומידד. החידה אומר שזה נרמז בתרי אילמי, שכתוב תרי אילמי, אבו בשבבות אל רבי, אז תרי אילמי, אילמי זה האלף למד זה מאלדד, והמם יו זה ממידד. תרי אילמי, הם היו, לא כתוב תרי אילמים, כתוב תרי אילמי. מה זה תרי אילמי? אל ומי, אל ומי של אלדד ומידד. הם היו שני אלה. אפשר להבין את הרמה מפנו שחזרו בגלגול, והשאלה על מה הם חזרו בגלגול של התרי אילמי. על מה הם חזרו בגלגול? אני לא צריך להגיד לכם איזה עוד גלגולים הם היו. לא רוצה להגיד לכם. אז לא, הם היו שני... קיצור, הם היו גלגולים גם של פרים. על מה הם חזרו בגלגולים? הפרים של, 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 של אליהו בהר הכרמל. הפרים של אליהו בהר הכרמל. על מה הם חזרו בגלגול? אומר הרמה מפנו, על זה שאסור היה להם להגיד משה מת, יהושע מכניס. משה הרב שלהם, אתה לא יכול לבייש אותו. משה מת, יהושע מכניס, תכבוש את הנבואה הזו. תכבוש. רוצה להגיד, אתה, אפילו יש לך את הנבואה הזו, אם זה כרוך בלבייש מישהו, תכבוש את הנבואה. אל תוציא אותה מהפה. לא כל דבר מותר להוציא מהפה. לא מתי שבא לך אתה יכול לפתוח את הפה. אתה צריך לחשוב מה אתה מוציא מהפה. אתה מבייש מישהו? רק ראינו קודם, רבי מאיר, רבי חייה, שמואל הקטן, כדי לא לבייש. לא, זה דבר אחד, הם יכולים להיות הגדולים שבגדולים. הם נשארים במחנה, הם עושים מעשה אצילי שלא לבייש את הזקנים, אף אחד מהזקנים. והם מתנבאים על גוג, והם מקבלים רוח הקודש, וחמישה דברים שלא קיבלו אחרים. עוד ארבעה. הנה, עוד ארבעה אומר המדרש ככה. אז אמרנו, אחד, לא נתנבאו, כן? שתיים, הזקנים לא נכנסו לארץ, אבל אלדד ומידד כן נכנסו לארץ. זה אלידד בן כסלון וכמואל בן שפטן, כמו שלמדנו. הזקנים לא נתפרשו שמותם, הזקנים נפסקה נבואתם, ולא יסף כתוב, כן? והזקנים נבואתם הייתה משל משה, והנבואה של אלדד ומידד הייתה מרוח, מעת השם ממש. אחידה אומר, מתי נגזר עליהם להיות אילמים, על אלדד ומידד? שיהושע אומר, אדוני משה כלאם. כלאם אותיות כאילם. כאילם. תעשו אותם אילמים. אבו תרי אילמה, בשבבות את דרבי. זה התרי אילמה שבשבבות את דרבי. כלאם תעשו אותם אילמים. אני ציפיתי שתשאלו כולם את השאלה, איך יכול להיות שהם מתנבאים על מיטת משה רבנו, על משה רבנו עוד לא חטא בזמן הזה. משה רבנו על מה לא נכנס לארץ ישראל? בגלל חטא הפה, כן, הפה. היה צריך לדבר אל הסלע, ויקרא בסלע, נכון? היה צריך לדבר אל הסלע, ויקרא בסלע. זה קורה בשנה 38 לצאתם ממצרים. אנחנו פה בשנה הראשונה לצאתם, בשנה השנייה, סליחה, לצאתם ממצרים. עוד לא חטא משה רבינו, עוד לא חטא בכלל. זה נקרא מילה בסלע, שתיקה בטרן. שתיקה בטרן. אם משה היה אומר מילה לסלע, לא היו צריכים שני נביאים שהתנבאו על משה, משה מת ויהושע מכניס, כן? אבל השלה מביא, לא הבאתי את השלה אבל כתבתי את מה שהוא אומר. השלה מביא בתורה שבכתב על הפרשה, אומר ככה. הלוא אנחנו קראנו שמשה פונה לקדוש ברוך הוא, הוא משתמש במילה את. זו מילה יחידנית בפנייה לקדוש ברוך הוא. זה עוד, 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 בעוד מקומות בתנ"ך, אבל לא בתורה. את. מה זה את? כן, זה לשון נקבה. את. בוא נספר קצת שנגיע ל... אומר ככה. אומר... ואם ככה את עושה לי, ארגני נהרוג. מה זה המילה את? אומר השלה הקדוש, איתה בזוהר, אמר בלשון נקבה, לפי שהיה מתגבר כוח הדין, והתחיל לשלוט המיטה בעולם, שעליה נאמר רגליה יורדות מוות. ולכן אמר משה, הרגני נהרוג, מיד, ביומר השם אל משה, מיד ביומר השם אל משה, אספה לי 70 זקנים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש מיטה בכל פעם, הנה אצלתי מן הרוח וכו'. ואז ידע משה שהוא ימות ולא ייכנס לארץ. מתי משה ידע שהוא ימות ולא ייכנס לארץ? כאשר למעשה הקדוש ברוך הוא אומר אספה לי 70 זקנים. הוא אמר, אם ככה את עושה לי, ארגני נא הרוג. אומר השלה, ומכאן למדנו שלא יקלל האדם את עצמו, שהרי כמה מלאכים ממונים ממתינים על עניין כזה כשאדם מקלל את עצמו. והדבר מובא גם בזוהר הקדוש על הפרשה שלנו. אדם מוציא משהו מהפה, יש לזה השלכות. ואם הוא מקלל את עצמו, יכול להיות שבאותו רגע יש את, כוח הדין בעולם, כוח נקבי זה כוח דין, את ולא אתה, ומישהו אומר אמן על זה. ומיד שני נביאים מתנבאים כבר, שזהו, הוא הלך. עוד לא, הוא לא, הם לא מתנבאים על הסלע. הם מתנבאים על הארגני נהרוג. על המילים שמשה הוציא מהפה. משה הוציא מהפה את המילים ארגני נהרוג. מידת הדין. קשה היה לו מסע העם. מסע העם קשה לו. הוא אומר, אני לא יכול לתת להם את הבשר שהם רוצים. אני יכול לתת להם מאכלים רוחניים. אני יכול להכיל אותם תורה, אני לא יכול להכיל אותם מן, אני לא יכול להכיל אותם בתאוות שהם מבקשים. ארגני נהרוג, הנבואה ירדה. ירדה הנבואה. גם נכון, לכן הנה מספרי אשר כתבת, אני נמחה מהפרשה, מפרשת תצווה, ואתה תצווה. אז פה הוא אומר, ארגני נהרוג, הוא קיבל את הכניסה עליו מיטה. אז ראינו ככה, ובזה אנחנו מסיימים. ראינו, הפרשה שלנו פותחת בפה ומסיימת בפה. תחילת הפרשה היא בעלותך את הנרות, זה הפתחים של האדם, עמוד האמצעי של המנורה, זה הפה. שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה. עמוד הפה, הפה הוא הנר האמצעי. הנר האמצעי של המנורה. ואל פני המנורה היו נרותיה, הנרות כולם היו מכוונים אל הפה. הפה... חיים ומוות ביד הלשון. הפה קובע. המתעוננים חטאו בפה. התלוננו, כתרו. ראינו את הרמב"ן. במקום לעבוד את השם מרוב שמחה, בטוב לבב על כל הטובה, כתרו, הוציאו בפה כתורים. תלונות ועלילות. אלדד ומידד, כמה נזהרו בכבוד 70 הזקנים. כמה נזהרו עד כדי כך שנשארו במחנה וזכו לגדולה עצומה הזה, עד כדי שנקראו חסידי עולם. ובכל זאת אמרו משה מת ויהושע מכניס, הצטרכו לחזור בגלגול לתקן את זה. תראי אילמי, שני אילמים, זה גלגול נורא, זה סופם שרבי עמד עליהם והתפלל ונרפאו. כן, זה הסיפור בגמרא בחגיגה, זה שהם נרפאו, צריך להגיד ברוך השם. רבי יהודה הנשיא. כן.
ומתי מנופרים?
לפני. הם מפרים עלו דרגה. ומרים הנביאה מוציאה על דבר האישה הכושית אשר לקח, ואף היא לוקה, וכל סובב סביב הדיבור שצריך להיות דיבור קדוש, דיבור טהור, דיבור חשוב, לא להוציא מילים מיותרות, ודאי שאדם לא מקלל את עצמו, ודאי לא את הילדים שלו, ודאי לא את הילדים שלו, לא מקלל, לא מוציא דברים שליליים, גם ביטויים שאפשר לומר בצורה שלילית, צריך לומר אותם בצורה חיובית, או הפך החיוב, כן? כמו שהרבי מלובביץ' מעולם לא תמצאו בשום מאמר שלו את המילה מוות, שום כתב שהוא כתב, שום שיחה שהוא נוסר, לא תמצאו מוות, הפך החיים הוא קורא לזה, הפך החיים. לא להוציא מילה שלילית מהפה, לא לתת כוח, כל דבר שאתה נותן לו, שאתה קורא אותו בשמו או שאתה מבטא אותו, אתה נותן לו כוח, כי הדיבור הוא כוח, כוח של בריאה, ואתה נותן לו כוח, אתה מחזק אותו. אז אם אתה מחזק, אם אתה מוציא דברים חיוביים, אתה מחזק דברים חיוביים, אם אתה מוציא מהפה דברים שליליים, אתה מחזק דברים שליליים. ברית קרוטה לשפתיים, ולכן ראינו פסיעת הדשמיה, פרשה שלמה שכל העניינים השזורים בה כמעט ללא יוצא מן הכלל קשורים במעלת הדיבור, מעלת הפה וחשיבות הדיבור הנקי והטוב, כמו גם ראינו מתי ואיך וכמה מאמץ צריך להשקיע בלא לבייש אף אחד מעם ישראל, לא בדיבור ולא במעשה. כי רצון שנזכה ביאת משיח צדקנו בני בית המקדש במהרה בימינו אמן.